שעה היסטורית. וילהלם קנאריס. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על אחד מגיבורי ההתנגדות הגרמנית להיטלר.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
במה נעסוק היום?
ובכן, באיש שאנחנו נעסק היום, שמו הראשון הוא וילהלם. שם גרמני טהור, עתיק יומין, מהולל. המון קיסרים נעשו אותו, ואפילו הקיסר האחרון, וילהלם השני. אבל במקרה שלנו, שם משפחה מקלקל את השורה.
בהנחה שאתה תומך בשמות גרמניים תיאוריים.
כן.
מהו שם המשפחה?
שם משפחה הוא יווני. קנאריס. וכאן יש משהו מסתורי. מפני שהקצין שלנו הגרמני, כשנסע ליוון, כולם קיבלו אותו בספר פנים יפות. קנאריס, הגיבור הלאומי. קנאריס עמד בראש המרד נגד השלטון הטורקי במאה ה-19.
לא קנאריס שלנו. אחד לא כנראה חליל. מאבות אבותיו של קנאריס שלנו.
זה הוא חשב שזה אחד מאבותיו.
כן.
וכולם נתנו לי את התמונה של קנאריס המקורי, והוא חזר לגרמניה והתחיל לחקור. איך הגיע גיבור יווני להיות שם של קסין גרמני.
ואיך באמת?
ולא הגיע.
לא מצא תשובה.
פשוט מאוד. אבותיו של קנאריס שלנו היו גרמנים בדרום גרמניה, אשר שמם היה קנאריסיס, ואשר איבדו את הדרום הגרמניות שלו, עזבו את הדת הקתולית, הפכו לפרוטסטנטים, ונתנו לידה לגיבור שלנו, שהיה קסין צעיר גרמני, עם מלא תקוות, ושעד הסוף הגיע למקום כל כך מכובד, שקשה לתאר, לאבוור.
אבל עוד לפני כן, יש לו באמת מקור יווני, או שזה רק התגלגלות של השם, אבל אין דם יווני באורכיו?
אין ידם יווני, אם כי מאוד יצער על זה, והחזיק כל הזמן את התמונה של הגיבור, המשפחה היווני, המדומה, אצלו במשרד.
אז אנחנו כבר מכירים היטב את שמו של אותו גיבור, ואת מקורות השם של אותו גיבור, אבל אנחנו אפילו לא יודעים במי מדובר.
המקרה שלנו הוא מעניין, מפני שהאיש הזה היה קצין גרמני שטיפס בסולם החברה בדרגות הצבאיות עד שהיה ראש הריגול הנגדי של הצבא הגרמני, אבוור.
אנחנו מדברים על איזו תקופה? המאה ה-20.
הוא נולד במאה ה-19, אבל הקריירה שלו התחילה כבראשית במאה ה-20, והוא טיפס בסולם הדרגות של חיל הים הגרמני במהירות, והיה לגמרי שקט עם המשטר, אמנם לא היה נאצי, אבל היה נאמן לוילהלם השני, קיסר גרמניה, וחשב שאולי המשטר הנאצי יחזיר את המלוכה.
אתה מדבר עכשיו על הנאצים, אבל צריך לומר שפעילותו של קנאריס מתחילה עוד בימי מלחמת העולם הראשונה.
ודאי.
פעילותו הצבאית. בחיל
הוא היה נאמן לגרמניה קיסרית, וחשב אם היטלר יכול להביא את המלוכה בחזרה, מה טוב.
אז הוא נשאר בצבא גם בתקופת היטלר.
כן. והיה תפקיד מאוד חשוב. ראש הריגול הנגדי.
מה זה אומר?
זאת אומרת שהוא כל אויבי גרמניה הגלויים והנסתרים נפלו ברשת שלו. והיה לו מנגנון עצום כדי ללחם נגד הריגול הנגדי.
כלומר, הוא היה גם אדמירל, גם בחיל הים, אבל גם היה מופקד על תחום המודיעין בהקשר הזה של ריגול נגד גרמניה.
ואתם יודעים שמרגלים איך שהוא מתייחסים לרגלים אחרים, כמו חייבים למקצוע. הוא היה קשור גם עם הריגול הבריטי.
עם הריגול הבריטי?
כן.
של,
של האויב.
האויב.
האויב. אבל מרגל אמיתי איננו מתנזר מקשר עם הריגול הנגדי, אם אפשר להרוויח משהו וללמוד משהו.
אבל איך זה עבד? איך עבד הקשר בין הריגול הגרמני הנאצי לבין הריגול הבריטי?
בצורה סודית, בלי חסוסות, עם פגישות סודיות, מכתבים ללא חותמת.
כלומר, מה שאתה אומר בעצם זה שהיו יחסי ריגול בין גרמניה לבין בריטניה, אני מתארת לעצמי עוד בטרם פרצה המלחמה.
ודאי, זה רגיל. וזה סימן שזה היה ריגול אמיתי, רציני, שלקח בחשבון את כל האפשרויות. האיש שלנו, וילהלם קנאריס, סנף הנאציות. הוא היה איש המקצוע, נאמן, מסור לו, ובלי חישובים נוספים.
אבל אם הוא סנף הנאציות, איך הוא יכול להילחם בשירותו של היטלר בסופו של דבר?
זה גם הוא יגלה. לא רק את. ומתי הוא גילה את זה? כאשר פרצה מלחמת העולם השנייה. יומנו מראה לנו שהוא רושם כל מעשי הזוועה וכל הפשעים נגד האנושות שעשו הצבא הגרמני. והוא היה כל כך נאיבי שהוא ניסה לדבר עם היטלר ולהגיד לו, מה עושים החיילים שלנו? זה זוועות. בעיקר הוא היה נגד האיינזאצגרופן. האיינזאצגרופן זאת הקבוצות המיוחדות אשר היו חייבות לארגן את הפוליטיקה של הרייך השלישי, בין השאר השמדת היהודים.
וקנאריס מסתייג מהפעולות של האיינזאצגרופן.
בצורה זוועתית. הוא חשב שזה בכלל לא מלחמה. אנחנו במלחמת העולם הראשונה, שהוא היה צעיר,
כן.
לא לחמנו ככה. לא השמדנו אזרחים.
אבל יש באמת משהו נאיבי במחשבה שלו, שמדובר בפעולות פרטניות של האיינזאצגרופן שאינן מוכוונות על ידי הממשל. הרי הוא ידע מה האידיאולוגיה הנאצית.
לא. הוא לא ידע.
אבל היטלר נסע אותה בנאומים בכיכרות. זה לא הייתה איזו מדיניות סודית.
אבל הוא היה משרת את וילהלם השני. וילהלם השני מופל. אז הוא משרת את הרפובליקה של ויימאר, שמבטיחה להמשיך אולי ביום מן הימים את המדיון של וילהלם השני.
כן.
היטלר הופיע כגוף זר, ואומנם הוא שתף את גרמניה, אבל סגנון המלחמה של היטלר לא היטים בכלל למה שהוא, הגיבור שלנו, שהיה קצין פרוסי, תיאר לעצמו ניהול מלחמה, וסוף סוף היה לו כבר ניסיון.
אז כשהוא מגיע להיטלר ואומר לו, לא תאמין מה עושים הבחורים שלנו, צריך לעצור אותם, מה היטלר עונה לו? הוא לא צוחק בפרצופו?
הוא, קודם כל, הוא הצליח לנסוע ברכבת המיוחדת של היטלר. זמן מסוים כדי שישפוך כל מה שהיה על נפשו,
כן.
להיטלר. היטלר שמע את זה, בכלל לא הגיב. בשבילו זה היה משהו טבעי מאוד, ולא היה טעם לעשות שערוריה מן העניין הזה.
ובשלב הזה קנאריס מבין שבעצם מדובר כאן במדיניות מכוונת?
כן, והוא מגיע למסקנה שזו מדיניות אנטי-גרמנית. מפני שזה משמיסה על גרמניה בעולם כולו, וזה מוריד אותה למשהו קצת חייתי.
קצת.
קצת, כן. וזה היה מאוד קשה פתאום להחליט שהמדינה שהוא שירית אותה בנאמנות כל הזמן, והגיע להיות ראש שירות המודיעין שלה, מתנהגת בצורה פראית ובלתי אנושית.
ותכף ננסה להבין מה עושה לו התובנה הזו, ההכרה הזו, אבל עוד לפני כן קצת על האיש, הוא בא ממשפחה, אמרת, פרוסית, נכון?
לא כל כך פרוסית, זאת אומרת, היא הפכה לפרוסית, שינתה את שמה, ומשום מה פתאום קיבלה שם יווני שלא מתאים בכלל.
כפי שהזכרת קודם.
כן.
אבל הם היו עשירים, אצילים, הם היו...
הם היו בעלי אמצעים, כן, מן השכבה שהיא נתנה את הקצינים שלה להיטלר.
כן.
במשנה זאת לא היה כל שינוי, אבל התגובה הראשונה של קנאריס הייתה הרישום. הוא התחיל לרשום כל מה שהוא שמע על הזוועות.
לתעד.
לתעד, לתעד, לתעד. הוא דיבר עם קצינים אחרים, שאמרו, כן, זה נכון, זה גועל נפש, זה לא מתאים למקצוע של קצין, אבל זה היטלר, זה אידיאולוגיה חדשה.
צריך לזכור באמת שהיטלר למעשה הופך להיות מנהיגם של עשרות רבות, מאות, אפילו אלפים, של חיילים בוורמאכט.
עם מותו של הנשיא הינדנבורג,
כן.
הוא הופך לנשיא, ואותה שבועת הנאמנות, שאתה מופנית אל נשיא גרמניה, מופנית עכשיו אליו.
כן, וצריך לומר, מדובר בצבא שכבר פועל שנים ארוכות, אנשים שעשו קריירה באמת בצבא הגרמני, חלקם, אני לא יודעת אם הגדול, תגיד אתה, לא נאצים באידיאולוגיה שלהם.
זה שלא. הצבא היה הגוף הלא נאצי, שזה עורר אצל היטלר שאלות מאוד נוקבות.
ולכן הוא מקים את האס-אס ואת האס-אה, אבל בכל זאת הצבא, בסופו של דבר, הוורמאכט, שר לפקודתו של היטלר.
והוא הלוחם העיקרי, לא אס-אס ולא אס-אה, אלא הוורמאכט.
כן.
כלומר, הצבא הרגיל הוא הלוחם. ועל כן, קנאריס שלנו אוסף תעודות, תיאורים, מחברות שלימות. וכל פעם שהוא מנסה לדבר על התוכל המחברות הללו, עם קצינים הגרמנים, התשובה היא, זה נכון, אלה הם זוועות, אבל מה אנחנו יכולים לעשות? הפקודה בבין הפיורר, והוא ניסה גם לדבר עם הפיורר.
ואמרת קודם, היטלר שומע את דבריו, אבל לא מייחס להם שום חשיבות כמובן.
הוא אומר, זאת מלחמה, ומלחמה כל האמצעים הם סודקים. מה זה חשוב ש... הדוגמה שהוא נתן לו, הם הכניסו יהודים בית כנסת והצית אותו.
כן.
והיטלר השיב, פסקל מנטון, מה אפשר לעשות?
פשוט כך.
זה חוק המלחמה. למעשה היטלר לא ישר, מפני שישר, והיטלר באמת צמח על המעשים כאלה, אם כי כשדיבר עם האיש שלנו, הוא הרים בכתפיים, מה אפשר לעשות?
אבל היטלר משאיר אותו בתפקידו, כלומר, על אף השיחה הזו שברור שהיא נוגדת את הרוח הנאצית, היטלר אומר, הוא ימשיך להיות מפקד הריגול שלי?
זה מעניין מאוד, כן? אם כי סמכו לו אויבים במפלגה, והאויב העיקרי שלו היה הימלר, שהיה למעשה הממונה על השמדת היהודים.
שצריך לומר, הימלר אישיות מופרעת בפני עצמה, מבחינה נפשית, אני מדברת מעבר לתפקיד האכזרי שהוא מילא בהיסטוריה, מדובר באיש מאוד מסובך.
לא, יש לנו אפילו נאומים, יש שם מנסה להצדיק השמדת היהודים, ואומר לאס-אס, זה נכון, לא נעים לראות כל כך הרבה גביעות, אבל אין מה לעשות, למען גרמניה הגדולה, אנחנו חייבים להמשיך.
הוא היה נאמן בצורה עיוורת לחלוטין להיטלר, ולדרכו, הימלר.
כאן אני חייב
להסתייג?
לנתח קצת.
כן.
הוא היה נאמן להימלר. ורגע מסוים, לקראת סוף שלטונו של היטלר, הוא חשב שתהיה אפשרות שהימלר יהיה האיש. סוף סוף הימלר רצה לבגוד. בימים האחרונים של המלחמה, הימלר חיפש יחסים עם בעלי הברית, כדי להשיג את עצמו בתור המנהיג החדש של גרמניה, איתו אפשר לקרוא שלום, ועל כן הוא היה זקוק לראש הריגול הנגדי.
כלומר, הוא היה אופורטוניסט מוחלט.
טוטל.
בשלבים הראשונים, הלך היה יד ימינו של היטלר, עשה את כל מה שהיטלר ביקש, דרש ממנו, ואף מעבר לכך.
בתקווה
אבל...
ש...
כן.
עם יום מן הימים, כאשר הבחירה טיפול בין היטלר לבין הימלר,
אבל ברגע שהוא מבין שהיטלר כבר לא יוכל לעזור לו עוד, או שהוא לא יכול לנצל את קרבתו להיטלר, אתה אומר, הוא לחלוטין מחליף צד, הוא מבקש לשים את עצמו במקום הראשון.
כן, אבל זה בימים האחרונים. הימלר חשב גם על התאבדות. אבל הוא אמר, אולי אני לא אתאבד.
כפי שעשו היטלר, גבלס.
כן, אלא אני הופיע כנציגו של העם הגרמני החדש, המחודש.
איש חסר בושה לחלוטין.
הברירה הייתה כל כך לא נעימה, כי אפשר להבין אותו מבחינה אנושית.
כן, אנחנו ננסה, לא נשקיע מאמצים בניסיון להבין את האיש הזה, נדמה לי.
אבל זה הסיבה שהוא גם הגן על הגיבור שלנו. אם כולם רואים שאני שומר על ראש האבוור, כלומר, הנמל קנאריס.
כן.
שהם ידועים שהוא איש העולם הגדול, שהוא לא נאצי, אז יתחילו לתת גם לי אמון, ואני אוכל להשקיד עצמי כראש הגרמניה החדשה.
אבל הוא שומר עליו רק למראית עין, כי אמרת קודם שלמעשה הוא אויב שלו.
בדיוק שהוא אויב, אבל זה הימים האחרונים של פאניקה.
כן.
כאשר הוא גם כן, גם מנסה לנהל מסע ומתן, אבל יש לו גם ברירה אחרת, להתאבד. ועד הסוף, כשהימלר יגיע למסקנה שאין סיכוי, הוא יבלע רעל. כפי שעשה גם היטלר בעצמו, לפני שהוא ירה בעצמו. לקראת השלב האחרון הזה, אז הגיבור שלנו שינה לחלוטין עמדתו. הוא הפך לאויבו של היטלר.
קנאריס.
קנאריס, כן, ולא הסתיר את זה. גם בשיחות הוא אמר, האדם הזה לא נורמלי. מפני מדוע, מה ההסבר שהוא נתן בראש האבוור, כלומר הריגול הנגדי.
כן.
הוא היה בבית החולים במלחמת העולם הראשונה, כדי שהוא סבל התקפה של גזים של האנגלים והצרפתים. הייתה מלחמת גזים.
כן.
ועל כן הוא לא שפוי בדעתו.
כלומר, קנאריס טוען שהיטלר איבד את שפיות הדעת כתוצאה מנשק של גז שהפעילו נגדו הבריטים והצרפתים במלחמת העולם הראשונה.
וזה ההסבר למה יש להניח את היטלר ולהגיד שהוא לא שפוי.
אתה מתאר עכשיו למעשה את מה שקורה כבר בסוף מלחמת העולם השנייה.
לקראת
הסוף. אבל יש דרך שאותה קנאריס עובר, כי דיברנו קודם על התיעוד הקפדני שהוא עורך של הפשעים הנאצים.
מה שהפעיל אותו זה היה המנוע האינטלקטואלי של מעשיו. עם משטר כזה אני לא מוכן לשתף פעולה. המשטר הזה, ויש כאן פרט מאוד מעניין. בתקופה של השר הפנימי הזה, כשהיה נוסע ברכבת, והיה עובר ליד עדר בהמות, הוא יקם, מצדיע את האסדה הנאצית, ואמר, פיורר, פיורר.
מי, קנאריס?
כן.
כלומר, הוא לא חשש להביע התנגדות בפומבי.
זה בשלב האחרון, כשהוא כבר היה עדר, הוא רצה להגיד שזה...
ההשוואה ברורה. נדמה לי שהנמשל והמשל, הכל מאוד ברור כאן. אבל הוא נשאר בתפקיד.
הוא נשאר בתפקיד, התפקיד הזה עכשיו חשוב. ומי שרצה לסליק אותו מתפקיד היה הימלר, והוא לחם כדי להגן על עמדתו.
אבל בתפקיד הזה הוא משרת את היטלר ואת האינטרסים שלו.
כי זה משחק כפול. הוא גם משרת, כלומר הוא מרגל,
כן.
עליון של גרמניה, אבל בין אלה שהוא חייב לאסור, הם אנשים שפועלים לפי דעתו הוא. ועל כן אותם הוא לא רודף, אלא הוא מגן. זה באמת מצב מאוד קשה, וזה מוכרח להיות כמובן לחץ אינטלקטואלי עצום ומצפוני עליו, אבל הוא מצליח. הוא סוף סוף היה ג'נטלמן גרמני,
כן.
מסורת, ואמר, מי זה היטלר? בכלל, היטלר הוא לא ג'נטלמן גרמני, אבל כן אפשר לסליק אותו ולהציל את גרמניה.
אבל ההתנגדות שלו הזו לובשת גם פסים מעשיים?
הוא היה קשור עם שטאופנברג.
שטאופנברג שניסה להתנקש בחייו של היטלר.
ב-20 ביולי 1942, זרק את הפצצה, הניח את הפצצה.
אתה מחזיר אותנו בעצם למבצע ולקירי.
כן, וזה רגע קריטי. אחרי זה היטלר התנקם בעם הגרמני, והוציא להורג למעלה מ-4,000 אנשים.
בוא נזכיר רק מה היה שם במבצע כן. ולקירי.
וזה היה ניסיון להרוג את היטלר, והכיסיון הזה שייך לכל הקבוצה הזאת, שגם האיש שלנו קשור...
קנאריס.
קנאריס הוא קבור בו, ועל ידי מעשה חיסול אחד, אנחנו נתאר את גרמניה מן הכנופיה הנאצית. בשלב זה, קנאריס היה משוכנע שיש להרוג את היטלר. והוא רק רצה להרוויח זמן. התקווה שלו הגדולה הייתה הניסיון של שטאופנברג, שהיה ידוע בחוגים מסוימים, פצצה אשר תחסל את היטלר.
בעצם מה ששטאופנברג רצה לעשות, אחרי צריך לומר כמה ניסיונות כושלים להתנקש בחייו של היטלר עם פצצות כאלה ואחרות.
שלא התפוצצו.
שלא התפוצצו בגלל טמפרטורה ובעיות אחרות. שטאופנברג, שהוא קצין בכיר למדי בצבא הגרמני, נושא בעצמו את הפצצה לתוך הבונקר של היטלר,
מפני שהוא התקבל, מפני שהוא היה אחראי לחיל המילואים.
כן.
על כן הוא היה, מותר לו, היה לדווח ישר לפירר בעצמו.
וצריך לומר שהוא לא סתם אחראי לחיל המילואים, הוא בעצם מתכנן תוכנית שבמסגרתה היטלר יחוסל, יש כבר ממשלת צללים שמחכה לתפוס את מקומו, וכל חיילי המילואים מגויסים כדי לעצור את האס-אס.
למשל, בחיל המצב הגרמני בפריס, כל המפקדים היו בקשר, והם גם פעלו. כשהם שמעו על הפצצה, הם החליטו שהם נגד היטלר. ואחרי זה כמובן היטלר התגבר מפני שהפצצה משום מה לא הרגה אותו.
שוב לצערנו הרב היה לו מזל. התוכנית הבאמת גרנדיוזית של שטאופנברג, שלא כללה רק התנגשות, אלא תוכנית על שלמה, מאורגנת, ממוסדת, בכל הרמות.
כן, בכל הרמות.
התוכנית הזו נכשלת פשוט כי שטאופנברג, הפצצה שלו לא מצליחה להרוג את היטלר, ושוב הוא נפצע קל, או אפילו לא זה.
הוא לא ידע, מפני שברגע שהוא הניח את הפצצה, הוא קפץ במטוס, וטס לברלין. ושם היה מרכז הקשר.
הוא יצא למעשה מהבונגר שבו היטלר היה שואל.
כמה שעות, בזמן שהוא היה באוויר. וכשנחת בגרמניה ושמע שזה לא הצליח, והיטלר חי, אז הוא הבין שהכל עבוד. הם גם אסרו אותו, והוציאו אותו להורג.
אותו ועוד שורה ארוכה של אנשים, הזכרת, 4,000 בני אדם.
אבל כשהוא עשה להורג, הוא קרא, "Es lebe das ewige Deutschland." שתהי גרמניה נצחית.
קנאריס שומע על הניסיון הזה, וזה מחזק את ידיו בתפיסה שעכשיו הגיע תורו לפעול.
כן, והוא אפילו השיג חומר אשר חייב להוכיח שאדם שהיה תחת השפעת מלחמת הגזים של בעלי הברית במלחמת העולם הראשונה, הוא לא שפוי בדעתו. ועל כן יש לסלק אדם משוגע שנמצא בראש גרמניה.
ומה הוא עושה בפועל?
בפועל הוא מרקש שהפצצה תהרוג אותו.
הוא מנסה בעצמו להתנקש בהיטלר?
לא. הרי הוא ידע שמישהו דואג לזה, מישהו מביא את הפצצה, הפצצה תתפוצץ.
אבל שטאופנברג נכשל.
כן, אבל הוא לא ידע שהוא ייכשל. וכאשר הוא הבין שזה נכשל, אז הוא הבין שהכל עבוד. וכאן קורה אלמנט מאוד מעניין. ידעו שהוא בקשר עם שטאופנברג. למה לא עצרו אותו? מפני שהימלר היה לו משחק משלו.
כפי שציינת קודם, הוא רצה להגן עליו על קנאריס כדי להציג את עצמו כמי שגם לכאורה התנגד להיטלר.
בדיוק. אבל זה קרה בימים האחרונים, בשעות האחרונות של המשטר הנאצי. וכשזה לא הצליח, כשהיה ברור שהקשר נכשל, הנאצים התאכזרו בקנאריס, ולפני שהוא הוצא להורג על ידי תלייה, היא גם הפסיד אותו הרום כדי להשפיל אותו עוד יותר.
כלומר, ממש בשלהי המלחמה הם מוציאים אותו להורג.
כן, אבל היום יש אנדרטה לזכרו ולכל אלה שהוצאו להורג, אנדרטה פשוטה בברלין עם שמותיהם ותאריך הלידה המוות שלהם. אם אפשר להוסיף משהו פרטי, אני הייתי במשרד ביטחון הגרמני בבלדרשטראסה, וראיתי את התמונות הללו, את הצילומים של כל אלה שהוצאו להורג, בשמותיהם ואת האנדרטה, שהם למעשה ההוכחה היחידה שלא כל הגרמנים היו נאצים, והיו גם כאלה שפעלו נגד המשטר של היטלר.
לא כל הגרמנים, אבל מצד שני אני מנסה להבין כמה רחבה הייתה ההתנגדות הזו. כי אנחנו מדברים על קנאריס, אנחנו מדברים על שטאופנברג, אנחנו מדברים על עוד עשרות ששיתפו איתם פעולה, אבל בסופו של יום זה בטל ב-60 מול האומה הגרמנית הגדולה שהתייצבה מאחורי היטלר.
אני לא רוצה להיות ציני.
אני לא שואלת בציניות, אני מנסה להביא.
אבל אילו ההתנגשות הצליחה, 90% של העם הגרמני היו עם המתנגשים.
כלומר, אתה אומר, במובן הזה, העם הגרמני אפשר אולי להשוות את ההתנהלות שלו להתנהלות של הימלר. כל עוד היטלר נתפס ביניהם כמי שמוביל אותם לסגסוג, הם היו מאחוריו. ברגע שהוא נכשל, הם פתאום נזכרו לומר שהם בעצם לא היו
זה
איתו.
זה לא היה כישלון פשוט, זה היה כישלון קדום.
בוודאי.
גרמניה הייתה מופלשת, אם אפשר להתקדם, על ידי בעלות הברית. הרוסים התקדמו, האמריקאים התקדמו, האנגלים התקדמו. ואני רוצה להגיד לך פרט קטן. כאשר הגרמנים הקליטו להניח את הנשק, הקצין הזה שקיבל את הקצין צרפתי, ואז הגרמנים אמרו, או לא, בעיקר לא צרפתי, וסוף סוף הצרפתים נכנעו.
כן.
ופתאום הם קמו לתחייה תחת דוגול, והיו בין המנצחים.
אחרי מפלת השלטון הנאצי, מתחיל למעשה תהליך של שיקום הזיכרון והתדמית של העם הגרמני.
כן.
ואז סיפורים כמו הסיפור הזה של קנאריס, כמו הסיפור של שטאופנברג, פתאום מועלים על נס.
הסיפור של הסטודנטים, של השושנה הלבנה, זה הארגון האנטי-נאצי הראשון, שהזיק מעמד, הודות להתמסרות של הצעירים הללו.
למעשה ארגון שהובילו אותו שני אחים, אח ואחות,
כן.
צעירים, שהדפיסו, יחד עם עוד חברים, הדפיסו עלונים ומנשרים נגד השלטון הנאצי.
הם היו בניהם של איש אוניברסיטה. כלומר, זה היה האווירה הזאת הכללית.
זהו, והם פיזרו את העלונים האלה בקמפוס תוך סיכון עצום מבחינתם.
כן.
גם היה להם שיתוף פעולה, אם אני לא טועה, עם אחד מהמרצים שם.
בדיוק, כן.
אבל בסופו של דבר הם נתפסים על ידי השרת, אב הבית של האוניברסיטה, הוא זה שתופס אותם בעודם מחלקים את העלונים.
כי האדם פשוט שלא הבין בכלל במדובר.
והם מושלחים לכלא הנאצי.
כן.
ובסופו של דבר גם יוצאו להורג.
בדיוק. ושמותיהם מופיע באותה רשימה שאני הזכרתי, שמצניחה את זכרם של אלה שנתנו את נפשם במאבק נגד היטלר.
מה שמעניין הוא שבאמת באותו שלב של שיקום גרמניה ושל ההתנערות של העם הגרמני מהשלטון הנאצי, אפילו נדמה לי אם אני זוכרת נכון, באותה אוניברסיטה ממש שכפלו מחדש את העלונים של חברי השושנה הלבנה והפיצו אותם שוב כדי לומר, הנה, אנחנו זוכרים ומוכירים את הפעילות האנטינאצית הזו.
וזה הייתה, לפי דעתי, תנועה סמלית, יקרה מאוד וחינוכית מאוד יותר.
אבל שוב, אני שואלת, אני חייבת כאן לשחק את, דווקא במקרה הזה, זה לא פרקליטו של השטן, השטן הוא מישהו אחר. שוב מדובר בתנועה שאומנם הייתה קיימת, אבל מאוד מצומצמת. הסטודנטים לא יצאו לרחובות והתקוממו נגד הנאצים.
אבל גרמניה של היום איננה נאצית.
זה בוודאי.
לא, זה פרי של המאבק להפיל את הנאציזם, אשר כאשר הגרמנים שמו לב שהמשטר מת ושהמנהיג התאבד, הם נטשו אותו ועברו לדמוקרטיה.
איך ההיסטוריונים הגרמנים מתמודדים עם הקושי הזה של לתאר את מלחמת העולם השנייה, את הנאציזם, את השואה, בעיקר בתקופה שמיד אחרי המלחמה?
יש הסבר לעליית הנאצים. גרמניה באמת הושפלה על ידי חוזה ורסאי.
כן.
אשר אסרו עליה לקיים צבא, לקיים צי, לקיים חיל אוויר. אבל כן היה כמובן אפילו בצבא. פטריוטים גרמנים שרצו להחזיר את כל זה. אבל בעלי הברית, הם היו מוחדים בחבר הלאומים, והיו נאמנים לו, כי סוף סוף כל המעצמות מחוץ לארצות הברית, לצערי הרב, השתתפו בחבר הלאומים.
באיזשהו שלב, אחרי המלחמה, מתחילים ההיסטוריונים לתאר את מה שהיה שם.
כן.
עד כמה הכתיבה על השואה, על מלחמת העולם השנייה, על הנאציזם, היא מונעת על ידי היסטוריונים גרמנים, או שהם מפחדים להתעסק בזה, ובעיקר היסטוריונים אחרים, אמריקאים,
לא,
אנגלים,
לא,
הם
לא,
אלה
לא.
שמ...
קודם כל, היו היסטוריונים אמריקאים בשפע, וכולם תורגמו לגרמנית.
אבל ההיסטוריונים הגרמנים עצמם...
היו גם גרמנים, כן.
התעסקו בזה.
התעסקו בזה, כמובן. זה חרפה לאומית. והם רצו ללחוץ בניקיון כפיים, והצליחו את זה. הייתי בגרמניה מספר פעמים דווקא, בחוגי האוניברסיטה לאחר המלחמה, ואני יכול להגיד לה, אין בכלל שרידים נאצים. פה ושם פינות של אנשים מופרעים בנפשם.
אבל זה יש לצערנו בכל העולם.
ועל כן הסיפור שלנו עם הגיבור שלנו, וילהלם קנאריס, מסתיים בטון של ניצחון. גרמניה שהוא רצה קמה. גרמניה נאצית התבגרה.
עד עכשיו את ניסיונות השיקום של גרמניה מן הבחינה של הזיכרון הקולקטיבי, של ההתמודדות עם האשמה. איך נראו ניסיונות השיקום המעשיים? כלומר, צריך לומר, אחרי מלחמת העולם הראשונה, גרמניה הייתה מושפלת ופגועה, אחרי מלחמת העולם השנייה, לא נותר ממנה כלום.
אני רוצה להגיד לך, דיברתי עם סטודנטים אחרי מלחמת העולם השנייה, גרמנים, והם אמרו לי, אם אמריקה בצד אחד ורוסיה בצד שני, איזה סיכוי יש לנו? כלומר, הם השלימו את העובדה שמחייבים להיות איזשהו משני הצדדים, והם העדיפו להיות בצד ארצות הברית.
והשיקום של גרמניה מתבצע בעיקר דרך המעצמות האלה, ואולי עוד ניכנס להבדל בין ארצות הברית לבין רוסיה בסיפור הזה, אבל מה לגבי המנגנונים הפנים גרמניים?
אני רוצה, כאן יש כאן ויכוח הישראלי. בן גוריון, שרצה כל כך שאנחנו נתפייס עם גרמניה, מכל מיני סיבות,
כן.
גם חומריות, הוא דיבר על גרמניה אחרת. כשהוא דיבר על גרמניה אחרת, היא לא הייתה כל כך אחרת. כי היו גם פקידים של משטר הנאצי עדיין בשלטון. אבל המהלך שהוא רצה להפעיל, הצליח. הנאצים לשעבר נעלמו מן המנהל, והרפובליקה הגרמנית של היום היא דמוקרטית.
אבל עד כמה לגרמנים עצמם היה חלק בבניית גרמניה הדמוקרטית, או שמדובר בהתערבות מוחלטת רק של ארצות הברית ומדינות המערב?
אל נשכח שהייתה ברפובליקה של ויימר, הייתה תנועה סוציאליסטית, אישים כמו ליפנשט או רוזה לוקסמבורג, אשר הוצאו להורג על ידי הפרוטונאצים, שאני ככה, הם היו קיימים.
פרוטונאצים, אתה מתכוון כמובן, אבות הטיפוס נגיד של הנאצים.
ואפילו משפט, הנאצים הללו ארגנו משפט למנהיגים, לפני שהרגו אותו ועצרו אותו, קרצו להוקיע אותם כאויבי העם הגרמני. וכל החומר הזה קיים. על כן, יש גם מסורת אנטי-נאצית עמוקה בעם הגרמני. כל אלה שלחמו נגד הנאצים ושפו את דמם. על סמך זה אפשר לבנות היסטוריה חדשה של גרמניה. והיום, כפי שאתם יודעים כולכם, ביחסים ידידותיים עם מדינת ישראל.
והיה הבדל בין ההתייחסות של היסטוריונים מזרח גרמנים והיסטוריונים מערב גרמנים לשואה, למלחמה?
כן, במזרח גרמניה לא הייתה ביקורת. כל מה שעשה השלטון הסובייטי ומה שעשו נאמניו הסובייטים בתור ברלין היה כשר.
כלומר, ההיסטוריה הייתה משועבדת לצורכי השלטון במזרח גרמניה.
אני הייתי בכלא בימי הנאצים, והייתי בכלא היו קצינים סובייטים. ואני ניסיתי לארגן בכלא סמינר היסטורי, וראיתי שהקצינים הסובייטים מכירים את ההיסטוריה של ארצם, כולם באותם המילים, באותם הביטויים, באותם המשפטים, באותם הציטטות. לא הייתה כל רוח ביקורתית.
וזו בדיוק הייתה המסורת גם במזרח גרמניה של הסובייטים, שכמובן עברה תהליך של שטיפת מוח.
החומה התפוצצה. סוף סוף אותם או אזרחים פוצצו את השער.
טוב, זה ב-89, אבל אנחנו עדיין בסוף מלחמת העולם השנייה, 40 שנה, יותר מ-40 שנה קודם לכן.
יש תהליך חברתי שהגיע עד הסוף להפצצת החומה על ידי העם המזרח גרמני עצמו. ואיש לא מנע את זה.
ובמערב גרמניה ההיסטוריונים לא חוששים להתמודד עם עברם?
לא, זה לגמרי חופשי. הם דווקא מאוד סקרנים. הם שם כיצד היינו יכולים להיות תחת שלטונו של מטורף.
ויש להם תשובה לשאלה? הרי זאת השאלה. איך יכול להיות שאומה שלמה פשוט הלכה אחרי איש רצחני כזה, מטורף כזה?
הם לא ידעו את הכל על מה שהוא מתכוון לעשות. את האידיאולוגיה שלו הייתה למעשה של הנאצים, לא של העם גרמני כולו. העם הגרמני יספק בזה שהוא הצביע בעדו, אבל ניתוח אידיאולוגי מעמיק, ההמונים לא היו מסוגלים לנצח.
זה לא קצת לעשות להם הנחה לגרמנים?
היום בבתי הספר לומדים את הגרסה המתוקנת של ההיסטוריה הגרמנית, ועל כן אנחנו יכולים להסתפק בשלום על גרמניה, שכל כך לא ידע שלום אף פעם.
שעה היסטורית. וילהלם קנאריס. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על אחד מגיבורי ההתנגדות הגרמנית להיטלר. עורכת דרור שרון. ייעוץ מוסיקלי, עמליה רוזן. ביצוע טכני, בני יהודאי, גרם ג'קסון, דולב נישליס ואור אנצר. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים מאת סרגי רחמנינוב, פרנץ ליסט וקורט וייל, וכן קטעים מתוך פסקול הסרט אמן.
Thank you.